דג אחד, תשמע, דג אחד נכנס לבר, מגיע לברמן, אומר,
ביי!
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצאים איתי עמית בלום.
אלן אלן.
ואיתי חורב.
אלן.
חברים, מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים?
אני גיליתי שממש בקרוב, עוד קצת פחות משלושה חודשים, עומד להיות יום השנה לסשן הראשון של בלקמור. בלקמור זה קמפיין משחק התפקידים הראשון, זאת אומרת, המשחק הראשון שהוא באמת היה רשמית משחק תפקידים, זה יהיה 50 שנה לסשן הזה, שזה כבר מגניב, ואני חשבתי אולי להריץ איזושהי הרפתקה ממש עתיקה בכבוד האירוע, וחפרתי וגיליתי את ההרפתקה המסחרית הראשונה שהופצה אי פעם, היא נקראת Palace of the Vampire Queen, והיא הרפתקה עקובה מדם, יש שם כמה תיאורים שגרמו לי להתחלחל, אני לא אחזור עליהם כאן, והיא גם כאילו, יש בה חמש מפות, זה מבוך של חמש קומות, יש חמש מפות, וטבלה עם ארבע עמודות, מספר חדר, המפלצת בחדר, כמה נקאפ יש לה, ומה עוד יש בחדר. זהו, פשוט טבלה כזאת. ותעשה עם זה מה שיוצא. זה מאוד מגניב בתור ממצא ארכיאולוגי. אני מאוד רוצה, כן, לעשות איזה, קצת לקצר את זה ולהריץ את זה מתישהו, אני לא יודע אם דווקא במסגרת חגיגות 50 שנה למשחקי תפקידים. אבל מתישהו אני רוצה לעשות עם זה משהו.
יש משהו לקשר אליו בתוך הדבר הזה?
זאת שאלה קשה?
הנה, שמתי את הקישור. עמית, מה איתך?
לי לא היה הזמן לשום דבר השבוע.
תמציא.
בגלל שהזמן שלי, הזמן שלי התחלק בסופו של דבר לטפל בבית, לטפל במשפחה, ולשחק פוקימון.
אז תגיד, שיחקתי פוקימון.
שזה מאוד חשוב. מה שיפה בפוקימון, זה שלמרות שיש לך את המיין קווסט ואתה מנסה להפוך לפוקימון מאסטר, הם מכניסים לך שם את כל הסייד קווסט האלה בצורה כאילו, לא, במקרה יש פוקימון שחוסם את המערה ועכשיו לך תמצא כאילו את מה שמאיר אותו. לא, במקרה יש פה את הזה, אז אתה צריך ללכת בדרך הארוכה ולהתקל בכל הפרפתקאות האלה שכל ילד בן 12 אחר היה אומר, עזוב אותך, אני חוזר לבית ספר. ולא יוצא למסע הענקי הזה עכשיו בסביב העולם, רק בגלל שיש איזה עץ מרקד.
אז מילה רגע על פוקימון, אני לא מחובבים, אבל יש לי בבית, במקרה גידלתי, חובב פוקימונים די שרוף. וכרגע בפורומים של הפונדק יש לא משחק תפקידים אחד אלא שניים יצירה מקורית ישראלית של פוקימון, אחד שהוא יותר בסגנון של משחקי המחשב והוא משחק עם המון המון מכניקה ומגוון של פוקימונים וכוחות ודברים כאלה, והבן שלי נובר בו בהתלהבות וגם שיחק בו עם חברים שלו וכל מיני דברים כאלה והם מאוד מתלהבים מזה, ויש עוד משחק שהוא מבוסס על מנוע אפוקליפסה ומנסה יותר לדמות את המנגה של פוקימון, אז יש מגוון של דברים מעניינים לעשות בתחום הזה ונראה לי שאנחנו נקש.
יש גם את משחק התפקידים הידוע פוקיטולו, גונה קאצ'יול. אני אבדוק אם אני אמצא קישור.
לדעתי גם הוציאו מוד למוד 5 של פוקימון.
כן, זה אני יודע שיש, אבל זה, מה שהלהיב אותי בזה, זה שזה כאילו שני משחקים מקוריים שעשו ישראלים, שנראים לי מושקעים למדי, צריך להגיד.
כן, אני אציין גם שהסיבה שחזרתי לשחק, ואני משחק את פוקימון גולד, לא את החדשים, אני תמיד, איך אומרים, שיחקתי את גולד בעבר, ואני משחק את גולד עכשיו, אני יותר אוהב אותו מהחדשים. בכל מקרה, הסיבה שחזרתי לשחק זה בגלל שהבן שלי התחיל לראות את הסדרה, ובאיזה פרק 40 ומשהו, הילד יושב במיטה ורואה את הפרק ומתחיל לבכות. הוא ילד קטן, והוא מתחיל לבכות. ואני מגיע ואני שואל אותו מה קרה. והוא אומר לו, לא, פיקאצ'ו אמר ביי לאש, והולך, הוא עוזב אותו. ואני מסתכל, הפרק קוראים להתראות פיקצ'ו. אז מתברר שעשו פרק, פרק 40 ומשהו, אחרי כל המטען הרגשי הזה שילדים התחברו לאש ולפיקצ'ו, והיו איזה 3 דקות שהיה נראה שפיקצ'ו ואש נפרדו דרכיהם, ופיקצ'ו נשאר עם כל הפיקצ'ואים, ואש הולך לדרכו. ורק אז פיקצ'ו רודף אחריו, והם חוזרים, ויש בכי גדול וזה, והבן שלי ממש בכה מזה, והדרך שהם עשו את החיבור הרגשי הזה, זה מדהים בעיניי. לאנימה היפן ניתן לב, הם לא מרחמים על אף אחד.
ממש משחקי הכס.
תשמע, ילדים רואים את זה ופורצים בבכי. כן, נלד, בינתיים תגיד מה הגניב אותך השבוע.
הגניב אותי השבוע מספר דברים, אז קודם כל אני... כפי שבטח אולי שמעתם, כי אני חופר על זה בלי הפסקה, אני מאזין לפודקאסט המצוין Friends at the Table, שהוא פודקאסט Actual Play, שמשחקים מגוון של משחקים, ועכשיו אני הגעתי בדיוק לפרקי סיום העונה של אחת העונות שלהם, אני מתקשה לעקוב אחרי הספירה בדיוק, של העונה שנקראת Twilight Mirage, והמשחק שהם משחקים הוא החלאה שאוסטין ווקר ראה מנחה צר בין השנה השקטה לבין Firebrands, שזה שני משחקים שהזכרתי פה, הזכרנו פה די הרבה פעמים, והם מגניבים כל אחד מהם כשלעצמו, ואז הוא עשה מזה איזושהי מין החלאה מטורפת ומעניינת ומגניבה, שכוללת גם את המבט מלמעלה ומרחוק של השנה השקטה, שמסתכלת על איזה קהילה מגבוה וקצת מבחוץ, וגם את הקרוב האישי של Firebrands, ושמעתי בינתיים רק פרק אחד מתוך איזה 3 אני חושב של הסיום, וזה היה מאוד מגניב, ואני ממש ממש מתלהב מזה. ובנוסף על זה, אני שיחקתי השבוע עם הילדים שלי משחק תפקידים של רובוטי ענק. דיברנו קצת על לשחק משחקי תפקידים, הבן הגדול שלי מאוד מאוד בעניין, והקטן, בן 7, ככה הוא לא כל כך מתלהב מכל בעיקר אנחנו מדברים הרבה על ונור, הוא לא כל כך מתלהב מכל הפנטזיה הזה, אבל הוא מאוד אוהב אנימה של רובוטים כאלה, של מקות כאלה. הוא רואה וולטרון וכל מיני דברים כאלה, ומאוד אוהב את זה. אז אני זכרתי במאורפל שאביב מנוח יצר פעם איזה הק של לייזרים ורגשות, שהוא על רובוטי ענק בסגנון אנימה כאלה. ולא הצלחתי לזכור בדיוק מה זה, פניתי לאביב והוא באמת קישר אותי, ואני גם שם פה, אני אשים לנו קישור לזה, למשחק Aces in Mechs. שהוא משחק עמוד אחד, מאוד מאוד חמוד, מבוסס על לייזרים ורגשות, ומאוד כיף, והיה לנו פשוט משחק משוגע עם מלחמה ברובוטי עכביש שהשתלטו על מושבת חלל, והיה ממש מגניב. אז כיף.
מגניב.
קול, 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 קול.
איזה פרק אנחנו בכלל?
אנחנו בפרק 49.
אמרנו את זה?
באמת?
לא, הנה, עכשיו אמרנו את זה. שלום, אנחנו בפרק 49. חברים.
רק אם נפספסתי את 48, נכון.
נתקלנו בדיון בקבוצות הפייסבוק של קהילת משחקי תפקידים, באחת מקבוצות הפייסבוק, על השאלה של חפצים מקוללים, חפצי קסם מקוללים, ומה לעשות איתם, ואיך לעשות שלא פשוט תיפטרו מהם, וזה יהיה כיף שהם נמצאים, והם חלק ארוך טווח מהמשחק, והיה על זה דיון מעניין, ואז רצינו גם לדבר על זה קצת בעצמנו. את הדיון שם פתח יותם אבני, דמות מוכרת בקהילת משחקי תפקידים, ו... אנחנו רצינו לדבר על זה, אנחנו אולי נקשר גם לדיון עצמו. וזהו, איתי, אתה מאוד רצית להתחיל, אז אני נותן לך.
יש שאלה שתמיד מטרידה אותי בקשר לחפצי קסם, שהיא לא השאלה שנשאלה באותו דיון, והיא, למה בעצם יש חפצי קסם מקוללים? אני באמת לא תמיד מצליח למצוא תשובה על השאלה הזאת. נגיד, אני אוהב הסברים כמו שלקסם יש מחיר, קסם יכול להיות דבר מאוד יקר, במבחנים ודרקונים קצת פחות, אתה יושב בלילה ומשנן ויש לך קסמים, אבל יש עולמות כמו שיר של אש וקרח שבו הקסם הוא מאוד מאוד יקר, אנשים צריכים להרוג אנשים אחרים בשביל לגרום לקסם לעבוד ודברים כאלה, ואז יכול להיות שהכללה היא בעצם המחיר שאתה משלם בשביל שהקסם יעבוד, זאת לא כללה, זה זה המחיר.
כן.
זה נגיד הסבר שהוא מאוד מוצא חן בעיניי, אבל אם לכם יש רעיונות, לא חייבים להיות לכם, למה שיהיו חפצי קסם מקוללים, אני אשמח לשמוע.
אז קודם כל, באופן כללי זה שאלה של, יש חפצי קסם כלליים שלכאורה מועילים, שאנשים אומרים, הנה אני הוא מגיע עם חרב קסומה שעוזרת לחרב כותל את הכל, נהדר. אבל גם קוסם בדרגה 20, או ארטיפישר, תרגמו את זה לעברית, יצרן חפצי קסם ברמה 20, התחיל פעם ברמה 1. וכדי להעלות את הניסיון שלו, הוא יצר כפית של נימוסים והליכות פלוס 1. זה היה החפצים הראשונים שהוא יצר. שתי הגישות שלי ללמה יש חפצים מקוללים, הגישה הראשונה היא כי מישהו ממש ממש שונא מישהו אחר. אוקיי? זה כמו היה סיפור על מישהו שפתח חברה, שכל הרעיון שלה היה שאנשים ישלמו לו והוא ישלח בדואר מעטפה מלאה בגליטר דאסט, באבקת נצנצים. כי הדבר הזה נדבק ואי אפשר להוריד את זה וזה נוראי. והבן אדם עשה בתוך חודש בין 20-50 אלף דולר בהזמנות. כי באופן עקרוני אנשים ממש שונאים, תמיד יש למישהו שאתה ממש ממש שונא ואתה רוצה שיהיה לו רע. אתה לא רוצה לפגוע בו, אתה רוצה שהוא יסבול. איך רואי, זו סיבה ראשונה למה נוצרים חפצים מקוללים. כי מישהו הגיע לקוסם ואמר, תקשיב, אני רוצה שהוא, אני רוצה להביא לו נעליים ושהוא תמיד ירגיש שיש לו אבן בנעל. זה לא עושה שום דבר, אבל הוא תמיד מרגיש שהיא שם, וכשהוא מוריד את הנעליים ומנסה לנער אותה, לא, אין אבן, אין שום דבר. הוא מחזיר את הנעליים שום דבר. עכשיו, אני לא רוצה שהוא סתם ילך עם הדבר הזה וזה יעבור לו, אז כל פעם שהוא ינסה להחליף לזוג נעליים אחר, הנעליים האלה יופיעו לו על הרגליים, אחרי כמה צעדים. עוד פעם, אני רוצה שהוא יסבול. עכשיו, אם אנחנו עושים את זה לאנשים רגילים, אז לא כל בן אדם רגיל יכול ללכת ולקנות עשרת כללה, זה עסק ממש יקר, אז הוא יסבול להרבה הרבה זמן.
מצד שני, אם אין לך כסף לעשרת כללה, כנראה שלמי שהצבנת אין כסף. לשלם לקוסם שיכין לך את הנעליים.
כנראה שהצמנת אותו ממש, והוא חסך הרבה זמן. הוא הלך וחסך ולקח שתי עבודות, יצא להיות הרפתקן, כדי שאתה תסבול.
עד שהוא הכין את הנעליים, הוא כבר לא זוכר איך הצמנת אותו, אבל הוא זוכר שהצמנת אותו, ואתה תשלם. שהצמנת
אותו מספיק בשביל להכין את הנעליים.
אמונה בצדקת הדרך.
בהחלט. הסבר נוסף שאני יכול לחשוב על הדבר, זה קסם שנכשל. לצורך העניין, חפץ קסם שהכנסתי לאחת הרפתקאות שלי, היה גרזן מלחמה שאפשר להשליך אותו כנשק הטלה, ואחרי שהוא בעצם היה, השחקן היה מגלגל התקפה כנגד המטרה שלו, הגרזן היה חוזר, אבל הוא היה חוזר בהתקפה על השחקן שהשליך אותו. אז השחקן בעצם גלגל התקפה כנגד המטרה שלו, ואז גלגל התקפה כנגד עצמו. עכשיו זה היה עדיין גרזן פלוס 2. המטרה של הקוסם הייתה ליצור גרזן פלוס 2, שכשאתה משליך אותו חוזר, ואז אתה לא צריך ללכת כאילו פותר את כל העניין של גרזנים שנעלמים, נגנבים או לא חוזרים. אבל, איך אומר, הקסם לא הלך כמו שצריך, והפטיש הזה, הגרזן הזה, חוזר בהתקפה. כמות הפעמים שהשחקנית שהשתמשה בגרזן הזה הורידה את עצמה למינוס, היא מדהימה. השחקנית לא הייתה מוכנה לוותר עליו, כי הוא עוד פעם, כי הוא היה גרזן פלוס 2, היא זרקה אותו עם כוח ולא עם זריזות, זה היה לה נהדר, היא ממש אהבה את הגרזן הזה, אבל זה היה מאוד מעניין. האמת שעכשיו חשבתי גם על הסיבה שלישית ללמה שיהיו חפצים מקוללים, והסיבה השלישית לחפצים מקוללים היא, איך אומרים, בן אדם רע מטבעו, איך אומרים, תוהו מרושע, זה זה. דווקא בסרט של מבוכים ודרקונים.
איזה, אני חושב שהם כבר 2-3 סרטים של מבוכים ודרקונים, ועובדים עכשיו על עוד סרט
כן, אז אחד מהם, היה שם קוסם, הייתה שם חבורה שנכנסו לאיזה מערה של דרקון, ובין הגופות, הקוסם מצא טבעת על יד של אחד האנשים, טבעת נישואים. והוא הלך לעיר וחיפש את מי שהטבעת הזאת שייכת, או יותר נכון, בת הזוג של מי שהטבעת הזאת שייכת, והוא הטיל כללה על הטבעת. שכל פעם שהיא תענוד את הטבעת, היא תראה את רגעיו האחרונים של בעלה.
איזה קוסם נחמד.
עכשיו, זה נוראי. כן, זה נוראי. זה ממש נוראי. זה רוע טהור. כאילו, אין לזה, הוא לא מכיר אותה, הוא לא פגש אותה, אין לה שום עניין בסיפור הזה. זה סתם לעשות מעשה מרושע, ולהטיל קסם מרושע על הטבעת הזאת. עכשיו, מצד אחד זה נותן לה כאילו לראות את בעלה, אבל מצד שני את רגעיו האחרונים, אז בהחלט קסם נוראי, ואלה לדעתי הסיבות שיש לחפצים חפצים מקוללים להיות במערכה.
אני יכול לתרום, אני חושב שזה וריאציה לפחות של אחד מהדברים שאתה אמרת, אבל יכול להיות חפץ שהוא לא מקולל מטבעו, אלא הוא מקולל בידיים של מישהו שלא, לא, לא מי שיצר אותו ולא מספיק חזק כדי להשתמש בו. אני, הייתה לי, היה לי חדאפ שרצתי בכנס, שהיה די נחמד, יש לומר, בוונור, שקראו לו קריאת עינו של יאור. ועינו של יאור, זה היה איזה חפץ שהדמויות שדדו מאיזשהו, מאיזושהי הרפתקה שהייתה לפני, כאילו הסיפור שלה, של הזה. זה איזשהו סוג של מסכה בעצם, שיש בה עין, אבל כשאתה לובש אותה, היא מנקרת לך את העין, ונכנס, בעצם מתלבשת לך בתוך הראש, ונותנת לך כוחות מאוד מאוד גדולים, ומאוד מאוד מסוכנים. עכשיו, הסיפור הוא כמובן שהאבן הזאת, המסכה עם העין הזאת, היא מסכה שהייתה של מחשף יאור הזה, מחשף רב עוצמה, שהייתה לו עין אחת, והוא השתמש בדבר הזה בתור העין השנייה שלו, וגם כמובן יש בזה כוחות אדירים, שאתה צריך להיות קוסם רב עוצמה כדי לשלוט בהם, וסתם אדם שלובש אותם, זה לא יגמר בשבילו טוב. זה סיבה לחפץ מקולל, וגם, טוב, זה נותן גם דוגמאות שהן תשובות קצת לשאלה השנייה, לשאלה עצמה, אז אולי אני אזכיר את זה עוד אחר כך. אבל נראה לי שזה עוד סיבה לקיום של חפץ מקולל.
האמת שיש גם עניין של חפצים מקוללים נרטיבית, כלומר בגלל הסיפור או בגלל משהו שקרה לחפץ, לצורך העניין באחד המשחקים ששיחקתי, נכנסנו למקדש חפץ, שהיו נוהגים להקריב בו קורבנות לאל רשע כזה או אחר, אני כבר לא זוכר. בכל מקרה מצאתי את הסכין, הסקריפישל נייף, את הסכין שבו השתמשו לעשות את הקורבנות האלה. הסכין עצמו, הוא היה סכין מאוד טוב, נתן פלוסים להתקפה ועשה נזק קסום נקרוטיק, אין לי מושג איך מתרגמים את זה לעברית, נזק תאובה. בכל מקרה, העניין, איך אומרים, הכוכבית שהייתה על הסכין הזה, זה שבתוך הסכין היה שד, וכל פעם שאתה הורג עם הסכין הזה, זה בעצם מחזק את השד, עד שטכנית ברמה מסוימת קיים סיכוי. שבשלב כזה או אחר, השד
יצא להרוג
אותך. עלול לצאת מהסכין. ואז את כאילו תחליט, ואז בעצם גם החלטה שלך זה אם אתה רוצה. זה פלוט הוק, שאתה יכול לבחור כמה אתה נושך, ולראות אם יש חכה בסוף.
איתי, אבל אתה רוצה לענות לשאלה עצמה עכשיו?
השאלה עצמה שנשאלה באותו פוסט הייתה איך לגרום לשחקנים להשתמש בחפץ הקסום ולא פשוט המקולל, ולא פשוט להיפטר ממנו מיד, לעשות הסרת כללה ולהעיף אותו, שזה משהו שמראית נשמע מאוד הגיוני לעשות כשאתה נתקל בחפץ מקולל. והיו שם הרבה תשובות מעניינות ומגניבות בעיניי. מאוד אהבתי את הרעיון שחלק מהכללה של החפץ היא שהדמות אוהבת את החפץ, היא מרגישה שזה חפץ נהדר, והשחקן יודע שיש לה עכשיו מינוס אחד, אבל הדמות חושבת שיש לה פלוס שתיים או משהו כזה, ובעצם אין לה שום אינטרס להטיל הסרת כללה. זאת החרב הכי טובה שמצאתי בחיים שלי, למה שאני ארצה להיפטר ממנה עכשיו?
אז זה מאוד דורש את הרצון של השחקן לשחק עם זה.
כן.
בהחלט.
אכן, אם יש שחקנים שמאוד חשובה להם רק המכניקה ופחות הסיפור, אז באמת צריך לנסות לפתות אותם בעזרת המכניקה. למשל, החרב הזאת היא מינוס אחד נגד רוב הדברים, אבל היא פלוס שתיים נגד דרקונים, ועכשיו בדיוק יש הרפתקה שלכם להרוג דרקון. אז מה לא תיקח את החרב הזאת שהיא פלוס שתיים נגד דרקונים, תסבול קצת מינוס אחד בדרך, אבל בקרב החשוב יהיה לך פלוס שתיים, שווה, למשל.
אני חושב שבנוסף אפשר גם, כאילו אם החפץ המקולל הוא, איך אומרים, מבטחה לעתיד. לצורך העניין, למרות שהזכרתי כבר את פרק קודם, את Divinity 2 Original Sin, הם עשו שם מיני קווסט מעניין. המיני קווסט אומר שאתה צריך למצוא את כל חלקי השריון של איזה מלך מחשף עריץ שהיה בעבר, וכל חלק שאתה מוצא בשריון שלו, וזה כאילו כסדה, שריון, שריון רגליים, כפפות, חגורה ומגפיים, זה חתיכת סט. כל חלק שאתה מוצא בסט הוא מקולל בצורה כזו או אחרת. אחד נותן לך רגישות לחום, אחד נותן לך רגישות לקור, אחד מחליש לך את הכוח, אחד מחליש לך, כאילו כל אחד מהם נותן מינוסים כאלה ואחרים. ואתה לא מבין למה שתרצה לאסוף את כל החלקים של הדבר הזה, זה נוראי. כל אחד ונותן לך מינוסים. אבל אם אתה אוסף את כל חלקי השריון ולובש את כולם ביחד, כל מה שמינוס הופך לפלוס. ואז בעצם יש מה שנקרא הבטחה לעתיד. אם תתמיד בכללה, אז תזכה לברכות.
זה כן, זה דבר טוב. אני חושב שגם הדוגמה שאתה נתת קודם עם פשוט עם זה שהכללה היא לא משפיעה בכל מצב שהוא, זה משהו שיש לו גם כוח. רק שיש לו איזה צד שפוגע בך גם. אני חשבתי ככה בכיוון שאתה אמרת בהתחלה איתי, שאני חושב שהוא באופן כללי ככה כיוון כיפי ונחמד של להגיד לקסם יש מחיר. אני חשבתי על זה שזה מאוד, כאילו יש משחקים שזה מסתובב סביב הדבר הזה, זאת אומרת ב-DCC, כן, ב-Dungeon Call Classic, לקסמים יש כל מיני השפעות לוואי איומות, יכולות לעוות אותך ולעשות לך כל מיני דברים משונים ולעשות לך השפעות נוראיות. זה המחיר של קסם, ואפשר להסתכל על זה, להגיד זאת כללה, וזה לא יהיה לא נכון. בצורה אולי טיפה יותר מתונה, כן? במשחק שעכשיו אני מריץ של ונור, לדמות דמות הקוסמת שאני אימצתי באיזה תוסף שכתב איזה מישהו, כל הקסם שלה עובד לפי איזשהו עיקרון של ככל שהגלגול יהיה יותר טוב, השחקן או השחקנית יכולים להוריד יותר דברים רעים שיקרו בנוסף להשפעה שהם רוצים. כאילו כשיש לך תוצאה ממש גבוהה, אז אתה יכול לשלוט בזה, אתה יכול לשלוט באיזה דברים לא צפויים יקרו, או להגביל את הדברים הלא צפויים שיקרו, וכשהתוצאה גרועה, אז אתה לא יכול להגביל את זה. באותה מידה יש איזשהו מהלך מובנה של הדרואיד, אחד מהמהלכים המתקדמים של הדרואיד, שלדעתי הזכרתי אותו כבר כמה פעמים, כי אני מאוד אוהב אותו, נקרא אדון...
לא רציתי להפריע לך, כי גם אני אוהב לשמוע אותך מדבר עליו.
את אדון היסודות. נכון, כבר חפרתי על זה כמה פעמים. ואדון היסודות, כל המהות של המהלך הזה, זה להגיד, בוא, אתה יכול לפוצץ את העולם, וואי וואי, אתה הולך להצטער על זה. ובכל זאת עושים את זה, כי זה כיף. אז זה איזושהי אפשרות אחת. במידה מסוימת שבניתי את עינו של יאור, כן? זאת הייתה המחשבה שלי, יש לו מחיר מאוד גבוה, אבל לא יכול לעשות דברים מטורפים. עובדתית, במשחק היחיד שבו השתמשתי בזה, לא רצו להשתמש בו, כי פחדו מההשפעות שלו. אז בסה, זה לא הצליח. אבל אדון היסודות נכנס למשחק כמה וכמה פעמים, וזה תמיד היה כיף.
עוד אופציה נחמדה היא לעשות שהחפץ יהפוך את החיים ליותר מעניינים. לא כל כך מזמן הסתיים קמפיין Descent into Avernus שבו שיחקתי, ובאברנוס יש כל מיני שדים וסתנים שנאבקים על השליטה במקום, ובין הכוחות שנאבקים הייתה גם תיאמת, ואני באיזשהו שלב די מוקדם בהרבתקה קיבלתי חרב ששייכת לה, והיו לחרב הזאת כל מיני כוחות שהם כולם יש להם צד קצת חיובי וקצת שלילי. אני יכול לקבל פלוס 2 לחרב, אבל אם פוצעים אותי יותר מדי אני מאבד שליטה ואני עלול להתחיל לתקוף את החבורה או כל מיני דברים כאלה, ואני בעצם הייתי צריך לבחור איזה כוחות יהיו לחרב ואיזה לא, אם הייתה לי האופציה להחליט על זה. אבל מעבר לעניין הזה, גם ברגע שהצטובבתי באברנוס עם החרב הזאת, אז משכתי את תשומת הלב של הסוכנים של תיאמת, והיא ציפתה שאני אשרת אותה וכל מיני דברים כאלה, שזה הכניס תוכן למשחק מבחינתי, בגלל שהסתובבתי עם חפץ שהוא די מקולל.
יש כמובן גם חפצים מקוללים שהם לא מקוללים, כמו הסיפור של הראש של וקנה.
תספר מה זה הסיפור של הראש של וקנה לאנשים שלא שוחים ב...
אז בעבר היו שני חפצים ממש ממש חזקים. העין של וקנה והיד של וקנה. וקנה היה ליץ' מאוד מאוד, כאילו רב עוצמה ומאוד מאוד חזק, ובעולם הלכו לאיבוד העין שלו והיד שלו.
זה קורה בגילו, אתה יודע.
כן, עכשיו הרעיון היה שהחפצים האלה היו כל כך חזקים, ומי שמוצא אותם יכול להחליף את העין שלו, את היד שלו ואלה שבשל הליץ' ובעצם לקבל חלק מהכוחות של הליץ'. אממה, היה משחק שבו היו שתי חבורות אחת נגד השנייה, ואחת החבורות לא רצו שהחבורה השנייה תציק להם, אז הם בנו מבוך והכינו את הראש של וקנה, והחביאו אותו במעמקי המבוך, שילמו למפלצות מאפנות והכינו מלכודות דביליות כדי להילחן, להיות שם במבוך, ושילמו לפייטנים שיפיצו שמועות על זה שיש מבוך, והשמועות אומרות שיש בו חפץ רב עוצמה שקשור לבקנה. והחבורה השנייה שמעו את זה ורצו לשם כאילו כמו שור שמנפנפים לו באדום מול הפנים. רצו לשם, הגיעו לשם, מצאו את הראש של וקנה, ואז התחיל ריב וויכוח בין חבורה למי זוכה שיורידו לו את הראש ויצמידו את הראש של וקנה במקום הראש שלו. ואחרי שאחד מהם ניצח והורידו לו את הראש, החבורה התחילה להתווכח עוד פעם אם הם בעצם עכשיו שהוא מת הם מחויבים לעשות את מה שהם הסכימו עליו, ולא יכול להיות שהם פשוט צריכים להמשיך הלאה. אז הם החליטו שכן לעשות את זה והצמידו לו את הראש ולא קרה שום דבר. אז הם החליטו שעבר יותר מדי זמן מהרגע שהם הורידו לו את הראש ועד שהם הצמידו את הראש של וקנה. אז הם רבו ביניהם עוד פעם למי זוכה שיורידו לו את הראש ויצמידו לו את הראש. אחד מהם זכה, הורידו לו את הראש ומיד הצמידו את הראש החדש, וזה לא עזר. זה לא קרה שום דבר. בשלב הזה נשארו עוד כאילו איזה שניים או שלושה אנשים מהחבורה השנייה. שניים החליטו שהם לא מעוניינים בזה, והדרואיד החליט שהוא עדיין רוצה לנסות. הוא אומר כנראה שהם לא למדו את מילות הלחש או מה שצריך לעשות כדי להפעיל את זה. אז והשחקנים האחרים לא הסכימו להוריד לו את הראש. אז הוא השתמש בלחשים של כל woodland creatures וזימן יצורים פיות ובראוניז שיעשו שישרתו אותו ויורידו לו את הראש ויגידו מילות לחש ויגידו ישתמש במשאלה או משהו כזה כדי שיצמידו לו את הראש לגופה שלו. אז הראש שלו הוצמד, אבל לא קרה שום דבר, הוא עדיין האמת. וככה חבורה אחת ניצחה שלוש דמויות מחבורה מתחרה עם חפץ מקולל שהוא בעצם לא חפץ מקולל בכלל.
זה היה נורא.
אפשר לדבר על הקסם עשרת כללה אם רוצים.
אני לא מכיר, כאילו מה זה עשרת כללה? יש לך חפץ מקולל, אתה מטיל עשרת כללה וזהו.
כן, שזה קצת מפעס.
תבטלו את הדבר הזה, אין דבר כזה, זה רעיון מטופש. אוקיי? אם יש כללה, צריך להסיר אותה בצורה ספציפית. זה לא שאי אפשר. אבל עשרת כללה כקסם גנרי, אני הייתי מטטה את זה מה...
הייתי משאיר את זה, אתה יודע, המחשפת, ההג'וויץ' עשתה לך,
בדיוק.
ששתהיה הלוקה שתשב לך על הראש, אז שרת כללה תוריד לך את ההלוקה מהראש. אבל אם לבשת את השריון של שר השדים, ועכשיו הוא מחובר לך בקוצים לגוף, ואתה לא יכול להוריד אותו, אז לא, לא ככה מורידים אותו.
זה צריך קווסט.
לעשות את השרת כללה כמו ליידי הוק, כמו גברת נץ? שכדי להסיר את הכללה של האביר והנסיכה היה צריך להגיע בעת ליקוי חמה לאדם שהטיל את הכללה, שיסתכל על שניהם באותו הזמן ויראה שהם שניהם אנשים אמיתיים ולא חיות, וככה זה הסיר את הכללה.
ואז לזרוק עליו חרב דו ידנית ממרחק 20 מטר ולפגוע.
זה בגלל שהוא ניסה לתקוף אותם, זה הגנה עצמית.
כן.
זה לוחם דרגה 20, הוא יכול לעשות את זה.
מה שרציתי לספר, תקשיבו, שנייה. דאג אחד נכנס לבר, בא לברמן, אומר לו, מים. ראיתם שזה משתפר?
אבל בצינות, תראו את הסרט ליידי הוק, גברת נץ, אני חושב תרגמו את זה, הוא מומלץ מאוד.
אתה בטוח, אתה ראית אותו מאז שנות ה-80?
האם בא לבקר אותו הסאק פרי? אתה בטוח שלא?
ראיתי אותו לפני איזה 10 שנים אני חושב.
ניסיתי לראות אותו לפני כמה שנים והיה לי קשה. המוזיקה כל כך לא קשורה. לא, זהו, זה מוזיקה של 80's כזאת, זה אלן פרסונס פרוג'קט לדעתי. זה מוזיקה נורא לא קשורה לפנטזיה.
וזה לא נורא, אבל הסרט טוב, ותראו אותו לפחות פעם אחת.
פשוט לא הצלחתי, בגלל המוזיקה, באמת בגלל המוזיקה.
טוב, אז אולי יהיה לנו פרקליט השחקן.
לפעמים עם המנחים אין דין ואין דיין, מזל שיש לי את פרקליט השחקן.
אז היום בפרקליט לשחקן, חברים, לא לפחד מחפצים מקוללים. חפצים מקוללים מוסיפים אופי להרפקה ואופי לדמות. אני בקמפיין האחרון שלי שיחקתי דמות שהיו לו יותר חפצים מקוללים מאשר שהיו לו חפצים קסומים טובים או רגילים, והוא היה אחת הדמויות היותר מעניינות שיצא לי לשחק. זה הגיע לרמה כזאת, העניין הזה שגם כל חפץ קסום היה, איך הוא היה, הייתה לו השפעה ממש, כל חפץ מקולל, הייתה לו ממש השפעה כזאת, שהשפיעה לנשמה של הדמות. כל אחד היה מקושר לנשמה שלו, שעשיתי למנחה שלי רשימה של, כשהוא נתקל כבר בחפץ המקולל הרביעי, שהשפיע על הנשמה שלו, אמרתי שיש תור. הנשמה שלו צריכה, כאילו, איך אומרים? יש תור של אנשים, של קליימרס לנשמה שלו. וזה היה ממש מעניין, כי חפץ אחד הכריח אותו לגנוב, בעוד שחפץ אחר אמר שגרם לזה שכל פעם שהוא עושה פעולה כאוטית, כמו לגנוב, קורית איזושהי השפעה שלילית. אתם מבינים את מעגל האימה שנוצר פה, אבל היה כאן משחק מצוין, כי זה היה ממש מעניין, והיה ממש כיף לשחק את הדמות הזאת. ולכן לא לפחד מחפצים מקוללים, זה בהחלט מוסיף עניין, זה הרבה יותר מעניין מחרב פלוס 2.
כמובן שזה בתנאי שהמנחה שם חפצים מקוללים מעניינים ולא חרב מינוס 1.
כמובן. אבל עוד פעם אנחנו חוזרים לנקודה הראשונה שלנו, של למה יש חפצים מקוללים? בגלל שאתה ממש שונא את הבן אדם השני. חרב מינוס 1 זה לא מעניין. אתה רוצה שהוא יסבול. אתה רוצה שזו תהיה חרב פלוס 5, אבל כל פעם שהוא משתמש בה, היא דוקרת אותו חזרה, והוא צריך לגלגל נגד רעל.
ויש לו נקיפות מצפון על המשפחה שמישהו הרג ישיר מאחור.
אולי זו ההזדמנות להזכיר את הדבר שלא הזכרתי פה, אבל אצלי במשחקי הפנטזיה שלי, יש ממש מעט חפצים קסומים. ממש מעט. אני חושב שבקמפיין הנוכחי, אני לא חושב שיש לשחקנים איזשהו חפץ קסום כרגע. הם נתקלו בכמה חפצים קסומים שבידיים של אחרים.
והם לא לקחו אותם? הם לא רצחו אותם ולקחו להם את הרכוש? איזה מין שחקני תפקידים הם?
כן.
בוא נגיד ככה, הם שחקני תפקידים שבהתחלה של כל סשן הם שומעים אותי אומר שאחת המטרות שלי זה להראות את התוצאות ההרסניות והלא צפויות של אלימות, אז זה הופנם באיזשהו שלב.
זה מזכיר לי ששיחקתי סקיירים פעם אחת והלך מולי מישהו עם שריון ממש ממש יפה. ואמרתי, וואו, איזה שריון יפה. אז הרגתי אותו ולקחתי לו את השריון, ואז ראיתי שסטטיסטית, כאילו, מבחינת הסטאצ, הנתונים של השריון הוא פחות טוב מהשריון שלי. אז אני אמרתי, טוב, אז אני לא צריך, פשוט זרקתי אותו. ואח שלי שעמד בצד וראה אותי עושה את זה, אמר, תגיד, אתה פשוט רצחת פה. עובר ושב, חף מפשע בשביל השריון שלו, ואז זרקת את זה לצד הגופה שלו. מה זה הדבר הזה?
לפחות תמכור את זה.
כן, תעשה שזה יהיה מועיל, משהו.
זה שריון שאחר כך הפך למקולל, בלי ספק.
כן, הנשמה של הלוחם נכנסה לשריון.
אני רוצה להגיד, שני דברים אני רוצה להגיד. א', דג אחד נכנס לבר, ועל הבר מן אומר, מים.
רגע, זה דג
הנשר. נראה לי שאנחנו כיסינו את הנושא הזה מכל כיוון, נתנו את כל התשובות.
כמו כל נושא שעליו אנחנו מדברים.
כמו כל נושא. והדבר היחיד שאפשר להגיד זה להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
ביי.
לא קריטי. פץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל locriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. לא הבנת את הבדיחה, אני יכול לחזור עליה שוב. דג אחד נכנס לבר, מגיע לברמן, אומר, מים!
כן, אני מבין, אבל הסיבה שאלעד חשב שאני
אנסה את זה באמצע הפרק.
אעריך את זה, עמית, היא שדיברנו קודם על הספר הזה של פטריק, מה השם משפחה שלו?
רוטפוס.
רוטפוס. על זה עם החומוס שמרוח עליכם.
אוי אלוהים. אוי, פשעים נגד האנושות.
אני אגיד פרקליט לשחקן, ואז מי שירצה יכול להישאר לסיפור של הגזיבו. אריק אנד הגזיבו.
מה זה הולך לפוסט קרדיטים עכשיו?
מה?
התזכורת על אריק והגזיבו. מי זה אריק? מה זה הגזיבו? מה? מי? מה?